כפי שכולם רואים, יש הרבה דפים לחלוקה שכדאי מאוד מאוד שכל אחד ייקח ויחלק. כל המרבה הרי זה משובח. עכשיו יש דף חדש שכנראה לא נמצא כאן, שזה בירושלים בחדר. אז התחילו לכתוב, לקחת משהו נחמד שמתאים לילדים בכיתה א' ב' ג', כלומר זה דף העבודה, מתוך השיעור, ושאלון כזה, דף עבודה לילדים, ו... השבוע הזה האחרון זה היה לפסוק של לא רוצה לשאול בלי וחדה בימו, וכך בעזרת השם כל שבוע צריך לצאת דף. זה גם דף שכדאי מאוד לקבל, זה לא נמצא כאן עכשיו, להפיץ את זה במיוחד בתלמודי תורה. ומה שטוב לגדיים זה גם טוב לתיישים, זה כולם, גם אני מאוד נהנה לעשות את הדף עבודה. אחד מהדברים היחידים שאני מצליח לעשות. עכשיו, היו כמה דברים שכמו הזרזה הסביב, שכבר מה שדיברנו עד עכשיו, שזה מתאים לדף העבודה, אבל אומר עוד משהו שזה אפילו עוד יותר כיף בשביל הדף העבודה של השבוע. וזה על פי... ושוב, כל מי שקשור לאיזה חדר, אז זה העיקר, המייס הוא העיקר. שהמייס זה דף עבודה עם ילדים בחדר. הרש"י הראשון של הפרשה, ויקחו לי תרומה, לי לשמי. ידוע בכל ספרי החסידות שהרש"י הראשון הוא כמו כל דבר שהוא ראשון, אבל יש דגש מיוחד שהוא... שהכל הולך אחר הפתיחה, הוא הכותרת של כל הפרשה. לכן אומרים שהכותרת של כל פרשת תרומה, עם בית המקדש וכל הכלים, גם כל הפרשיות שיבוא אחר כך, זה הכל המשך, עד סוף החומש, וגם תורת כהנים, הכל זה המשך של המשכן המקדש, זה הכל במילה אחת, לשמי. זה הרש"י, שכולל את כל מה שיבוא עכשיו בעצם עד סוף. כל התורה, עד בית המקדש השלישי, שיבנה במהרה וימינו על ידי מה שיוסיקנו, הכל זה לי, לשמי. עכשיו, בספר התניא, בפרק ממבב, וממזיין, הוא מביא מהזוהר, שביקחו לי תרומה, אותי אתם לוקחים, שלי זה כמו אותי. אז אם כן, לי, זה במידה מסוימת, לפי הפירוש הזה בתניא, זה אפילו יותר מלשמי. לשמי זה שם, אבל אם זה אותי, עלי זה אותי, זה עצמות, עצמותו מהותו ממש, שנותנים תרומה, נותנים את העצמות. אבל כמו שנסביר את זה תכף בהמשך, אם רש"י אומר לי לשמי, הכוונה שצריך לחבר את עלי, את העצם, עם השם. ועל פי פשט, כאילו הכוונה, כל כוונה, את עצמות אי אפשר לחבר. אפשר להיות שם. כל יהודי פשוט הוא קשור לפשיטות העצמות. אבל לעשות מזה מחשבה, הרי לית מחשבה תפיסה בכלל. מה כן אפשר לחשוב? אז נדברו יראי השם, איש יראהו וכולו, חושבי שמו. אפשר לחשוב את השם, את סוד השם, סוד השם ליראהו. את העצמות אי אפשר לחשוב. אפשר לדעת שיש עצמות, שאני קשור לעצמות. בעצם, אבל לחשוב זה השם, צריך מחשבה. גם צריך כל הזמן מחשבות תאורות. מחשבות תאורות זה סוד השם, זה גם בזכות בית המקדש. שמי שנמצא בבית המקדש, הוא מתמלא, הוא מלא הארץ, כי מלא הארץ דעת השם. כמה הם לי המחסים, שמה זה דעת השם? זה מחשבות, חושבי שמו, יראי השם וחושבי שמו. טוב. אז אם כן, זה הקדמה, שהרש"י הראשון, שזה קובע את הכל, זה לשמי. עכשיו, ידוע שאחד מהפרחים שנתגלו דווקא בדור האחרון שלנו אנחנו מחפש דילוגים מהתורה. שזה בסוד קופץ בין עשר, כנראה שדילוגים בתורה זה מתאים לפיתוח המנטלי של בין עשר. שבין עשר קופץ כדי, כלומר שמישהו בין עשר זה הגיל האידיאלי בשביל לחפש דילוגים בתורה, שהוא קופץ כגדי. עכשיו, יש פה דילוג מופלא ביותר, שבתוך הפסוק שרש"י אומר כאן לי לשמי, אז קודם כל שנכתוב כאן על הלוח את כל הפסוק. הפסוק, שזה הפסוק הראשון אחרי ההקדמה, שבידבר השם כתוב, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי. זה הפסוק. הפסוק יש בפסוק, קודם כל נסבור את האותיות שיש בפסוק. יש 56 אותיות בפסוק. זה קשור לשורש הכי חשוב של הפסוק הזה, נדב. נדב זה גם שם של הבן הבכור של אהרון, וזה גם הנושא כאן, כאילו שכל בית המקדש מתחיל מנדב, נדיבת הלב. מעת כל איש אשר ידבנו ליבו. את המילה ידבנו שווה חסד. את נדב, שהוא האמצע שידבנו, זה 56, נדב. שזה היעלום של שבע. ידבנו, את המילה כאן בפסוק הזה, זה ידבנו, זה חסד, זה 72. אשר ידבנו ליבו, זה תורה בגלל אחר. מעת כל איש אשר ידבנו ליבו, זה ביטול פנימיות החוכמה, פעמים ידבנו, פעמים חסד. זה הכל מאמר מוסגר. היות שרש"י כותב, ויקחו לי תרומה לי לשמי, אז הבן עשר, אפשר לחדד את הוורט הזה קצת יותר, כל השיחות של הרבי אבאשי זה לבן חמש, בן חמש למקרא. וכל העניינים, כל הרמזים שאנחנו עושים, זה כנראה שזה קשור לבן עשר קופץ כגדי בכל הדילוגים. אם כי שיש הרבה הרבה הרמזים האלה, זה גם מתאים לבן חמש למקרא. בן עשר הרי כבר צריך ללמוד משנה. בכל אופן, הגוש של לדלג זה בן עשר. אז הכי נחמד היה, אם היה אפשר למצוא בתוך הפסוק הזה המילה לשמי. שרש"י כותב שלי זה לשמי. אז נחפש אותו. אז הוא נמצא כאן. נראה מי שיכול לראות, אם רק עוטפים את הפסוק מלא על הנוח, למצוא איפה נמצא כאן לשמי. עכשיו זה יכול להיות ישר או הפוך. זה גם יכול להיות בעיגול, אבל זה לא בעיגול. זה הכל בתוך הפסוק. לשמי. שורה שם על די, לשמי. כן. תעשה תשע. ניקח את הלמד של ליבו. הכל מתחיל, לשמי זה מתחיל עם למד. חזור אומרים שלמד זה לב. אז ניקח את הלמד של ליבו, הלמד של הלב. זה הנדבה, זה נדבת ליבו, כמו שהפסוק אומר. מעת כל איש אשר ידבנו ליבו. אז הכל מתחיל מהלמד של הלב. עכשיו נדלג למפרע, כלומר מלמטה למעלה, תשע אותיות. אז נגיע למה? לשין של איש. אחר כך, צריך כמובן להגיש את האותיות, אחר כך נדלג עוד תשע אותיות, אז נגיע למם של תרומה. הרי מה זה תרומה בכלל? כמו שנסביר בהמשך, תרומה זה תורה מם, כך כתוב בזוהר בקבלה. זה התורה שניתנה ל-40 יום. או, גם פירוש מאוד מאוד חשוב, זה התורה, תורת רבו, שאדם עומד עליה לסוף 40 שנים. לזכות לעמוד על דת רבו צריך מם. אז גם התורה ניתנה למם יום, וגם כן עומדים על התורה של הרב כעבור מם שנה. זה תרומה, זה תורה מם. אז הגענו למם של תרומה, ואחר כך עוד 9 אותיות מגיעים ליוד של ויקרו. אז, יש, אז זה כבר פנינה, זה כאילו זה כבר מספיק בפני עצמו, שיש פה עולה שאומר לי לשמי, כמובן שמי שאוהב לחשוב סיכויים, הסיכוי הוא מאוד מאוד קטן, מאוד קלש, כדור שיהיה פה לשמי בדילוג אותיות בתוך הפסוק, אבל הנה הוא נמצא. אבל אם זה רק היה זה, ספק אם היינו אומרים את זה. כמה שזה יפה, זה כבר יפה מאוד. אבל עכשיו נראה איך שהלשמי הזה, הוא קובע את כל המבנה של הפסוק. הרי כמה אותיות יש בכל הדילוג הזה? הרי זה אות אחת, למד, אחר כך מדלקים 9, 9, 9. אז כמה אותיות יש מהתחלה עד הסוף? כמה? זה 3 פעמים 9, לא 4. זה 1 ועוד 9 ועוד 9 ועוד 9. אז כמה זה בסך הכל? כוח, יש כוח אותיות. כוח זה שתי ידיים. מקדש עדני, כוננו ידיך. עכשיו, כמה אותיות יש לפני היוד של ויקרו? בפסוק. דבר אל בני ישראל ו... כמה אותיות יש אחרי? מליבו עד סוף הפסוק. אז רואים פה, זה הכי מופלא. כמובן שזה הבעתה, כאילו זה צריך ביחד. שהלשמי כאן הוא בדיוק קובע את האמצע של הפסוק. כלומר שיש פה 28 אותיות באמצע, ויש, שזה יד יד, ויש יד לפני כן, ועוד יד אחר כך, סך הכל יש 4 ידות, כאשר הלשמי הוא בדיוק מרכז של הפסוק. אז תופעה כזאת זה מאוד מאוד ראוי שכל אחד, כל ילד בחדר, מבין 5 למקרא והלאה, כבר יקבל השראה מהבן 10 קופץ כגדי. ואמרנו שגם גדולים, גם אנחנו, גם מתחיים, מתעדשים יהל אור מתופעות יפהפיות כגון דה. ותכף נדבר על חוש, שצריך, כל דבר צריך חוש. אז צריך להנות ממשהו, זה חוש. אם אתה לא נהנה, סימן שאין לך חוש בך. או שאתה לא מבין את זה. אני מבין את זה, לא אומר שום דבר. אבל ברוך השם, יש הרבה אנשים שיש להם חוש. מה שנהנים, יש שעשע יונק על חורפתם. משתעשעים עם השעשועי תורה. וזו דוגמה יפהפייה. עכשיו, היות שהגענו עד כך, הספר חסידות הכללית שהכי נתפס, יש לו חוש בלי לשמי, זה הספר שכל אחד צריך ללמוד אחרי ספרי היסוד של חסידות בכלל, שזה הקטע שם טוב וה... עוד תורה של המגיד והתניה, הקדישה, ועוד כמה ספרי חב"ד יסודיים. צריך גם את כמה, כמו שדיברנו הרבה פעמים, כמה ספרים העיקריים של החסידות הכללית, כאשר הכי חשוב בין כולם זה הנועם אל המלך. שכמו שהספר התניה, הקדישה, הוא הספר של בינונים, אז ככה הנועם אל המלך הוא הספר של צדיקים, ככה מקובל. והיות שבדור שלנו, במה כולם צדיקים לעולם יושב הארץ, כדי לרש כאן את הארץ צריך להיות צדיק, ונסביר את זה קצת יותר. בהמשך, אז מאוד חשוב הספר הזה. מאוד מאוד חשוב. והזכרנו קודם את הצטר קוטן שלו. עכשיו מהצטר קוטן אנחנו מגיעים לספר בעצמו. עכשיו, בספר הזה, בתחילת פרשת תרומה, יש לו כמה וכמה, חמישה או שישה, אנחנו נצמצם את זה לחמישה קטעים, את מאמרים, אפשר לומר, בדרכו זה מאמר קצר, זה לא מאמר ארוך כמו בחב"ד, אבל חמישה מאמרים של ליל ישמי, כלומר שמאוד מאוד תופס אותו, יותר מכל הספרים, הרש"י הראשון שרש"י אומר ליל ישמי. מה זה הליל ישמי? את קודם הקדמנו כדי שנבין טוב שבתניה הליל ישמי זה, הוא פשוט מביא מהזוהר עם הדגשה גדולה שאותי אתם לוקחים, שזה עצמות. אז, לא, אז בתניה הוא בכלל לא מביא לשמי. בגלל שמספיק לו לי. לא צריך את הלשמי של רש"י. אבל זה שרש"י כותב כאן לי לשמי, אנחנו כן צריכים את הלשמי של רש"י. מי שהכי מעריך בזה זה הנועם אלמד. לכן, בקיצור, לפעול זה שאנחנו נכנסים עכשיו לחודש אדר, שזה החודש שלו. את הצדיק הכי גדול של חודש אדר בתלמידי הבעל שם טוב זה ההילולה רבה של הנועם אלמלך בכ"א באדר. לכן, גם כדאי בשבוע הזה, לפני תרומה, שכל אחד ילמד בפנים את התורות האלה, שנאמר עכשיו את הקיצור רק כדי לסדר את זה לפי נירן חי. נעשה מזה חמישה פירושים שונים ונסדר אותם לפי נירן חי, ומתוך הפירושים האלה נאמר הרבה דברים יפים. אז נאמר את זה לא לפי הסדר של הספר אלא לפי הסדר של הנירן חי מלמעלה למטה למטה. אז כנגד הכתר שהוא היחידה, הוא אומר שויקחו לי תרומה, לי לשמי, זה קשור לאותם צדיקים שזוכים לתום מעין עולם הבא בעולם הזה. בפירוש הראשון, שזה הפירוש של, של הבינה, שנגיע תכף. בכל אופן הוא קובע כמה כללים, ושם הוא כותב, באמת שיש קשר, אם רש"י אומר לי לשמי, הכוונה שצריך להמשיך מהלי לתוך השמי. הוא גם כן, כאילו מבין שהלי זה העצמות, אבל החידוש של רש"י שלי צריך להיות לשמי. אז גם כאן, יש מי שזוכה לטעום את עולמו בחייו כמו האבות, אברהם, יצחק, יעקב, שכתוב עליהם בכל מכל כל, כל זה שר הנון של הבינה, שזה עולם הבא ולעתיד לבוא. הגילוי הכי גבוה של הכתר העליון. לכן אנחנו שמים את זה כאן בכתר. הוא אומר שויקחו לטעומה זה היכולת, כמובן שהפשט הוא שהכל זה לדוות לב, לתרום למקדש. נעשה גם הקדמה, בור בפני עצמו, שאדם מתנדב, אדם הוא נדבן. אז יש שתי דרגות של נדיבות, כנגד י' בכללות, כנגד י' כ' וכנגד ו' כ'. י' כ' זה הנסתרות על שם אלוקינו, ו' כ' זה והנגלות לנו ועננו. שאדם מתנדב לבית כנסת, לבית המקדש, כמו כאן בפרשה. אז בעצם הוא נותן לשם. נותן להקדש. הוא מקדיש. כל הקורבן הזה, כל הבית, כל המשכן, זה לתת לשם. כי ממך הכל ומידך נתנו לך. תן לו משלו. שאתה ושלך שלו. לכן דוד הוא אומר, כי ממך הכל ומידך נתן. ויש נדיבות לב שאדם רואה שיש אני, ארון וכיסיתו, נותן לחם לרעב, אז זה נדיבות, זה בגדר של הנגלות לנו לבנינו, שנותן לבן אדם, ליהודי, לחבר שלו. לא יעשה חברים. עכשיו, זה שני טיפוסים. אפשר לומר נדב עליון ונדב תחתון. יש מישהו שאוהב לתרום לבית כנסת, והוא לא כל כך אוהב לתת לעניים. זה סוג של מנטליות. יש אחד הפוך, שאוהב לתת לעניים, בבית כנסת, מה? בית כנסת צריך חבר'ה. שמה לתת לבית כנסת? מה זה בית כנסת? לתת לבית כנסת. לתת בית כנסת זה לפאר את המקדש מעט. תנו כבוד לשם, שיהודים יבואו שם לבית כנסת ויתפללו לו השם, יעבדו את השם. עכשיו, יש נדיבות ליודקי והנסתרות לשם אלוקינו, ויש נדיבות לב לבבקי. כאן, בפרשתנו, הנדיבות זה ליודקי. זה הפשט. ויקול לי, זה הפשט של הפסוק, ויקול לי תרומה. כשמרימים, נותנים תרומה, תרומה זה כסף, משהו, למי נותנים את זה לשם? מה, מה זה לתת? השם יש לו את הכל, צריך את הכסף שלו. כן, יש כזה רגש שאני נותן, כי ממך הכל ומידך נתן לו, שאני נותן לשם. יש מקום אחר, בעצם זה קראנו בפרשה הקודמת. אם כסף תווה את עמי. עמי וגוי עמי קודם וכך הלאה. יש רגש שצריך לתת למי שצריך. אשר יחסר לו. פתוח תפתח לידך. זה צדקה כפשוטה. עכשיו, למשל, בכל ספר התניא באיגרת הקודש, הוא משבח את צדקה, הוא לא מדבר שם על לתת לבית כנסת. הוא מדבר על לתת לעניים. זה לא עורר רחמים על העני, על מי שאין לו. בזכות זה שאתה מעורר רחמים מי שאין לו, הקדוש ברוך הוא מרחם על הכל, מרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. אז בעצם הפרשה הקודמת, משפטים שזה על פי טעם ודק, על פי שכל, שזה אור פנים, הוא גם כן שייך יותר לצדקה עם כסף תלווה את עמי. אבל הפרשה הזאת, שזה מק, שזה זר זהב סביב, שזה אור מקיף, אז הנדיבות לב כאן זה לתת לשם. עכשיו, כל זה ההקדמה. שכל הפירושים שנאמר, מה זה לי לשמי, זה הכל בא מזה שאתה ידבנו ליבו לתת לשם, ויקחו לי תרומה. אז הפירוש הראשון זה שעל ידי ויקחו לי תרומה, שאני נותן לשם, אני זוכה להמשיך גילוי שכינה מעין עולם הבא ממש, לתוך התודעה שלי, כמו האבות הקדושים, כל אחד צריך לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבות, אברהם יצחק ויעקב, מעשי אבות סימן הבנים, להמשיך גילוי הקדוש. עכשיו, בוורט הזה שלו הוא אומר, שזה מה שכתוב בפרקי אבות, שדיברנו הרבה פעמים, שאל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלו היו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. או לפי הגרסה האחרת, המנת שלא לקבל פרס. הוא אומר שיש צדיקים, הרי כל הנועם אל המלך זה שיש סוגים שונים של צדיקים. כולם צדיקים. כל יהודי טוב הוא צדיק. אז יש, זה לא הצדיק שאתה, אני דווקא. יש סוגים שונים, בדרך כלל זה שני סוגי צדיקים, פעם שלושה סוגי צדיקים אצלו. ככה זה כל הספר. יש צדיק שהוא באמת הוא עובד על מנת לקבל פרס, זאת אומרת הוא עושה את כל המצוות, עומד תורה, יש לו תודעה שלו עולם הפעם. זאת אומרת, עיקר החידוש כאן שהוא מסביר שמי שממשיך את העולם הבא בעולם הזה, כמי השמיים על הארץ, כמו האבות, זה מי שלא חושב בכלל על העולם הבא, שאין לו בראש של העולם הבא בכלל. למה אין לו בראש של העולם הבא? בגלל שהוא כל כך מתענג מעצם קיום המצווה, שהוא גם מקיים את זה בקבלת עוד, לא בגלל הכוונות שלו. בגלל שהוא עבד נאמן של השם, הוא עושה מצווה, והוא כל כך חי את זה שהוא לא צריך עולם הבא. שוודאי הפירוש הזה זה תוך ההשראה של הבעל שם טוב, שהצדיק האמיתי גם מוכן לוותר על העולם הבא. הוא לא צריך את העולם הבא בכלל, בגלל שיש לו, הוא לומד דף מרא. עושה מצווה. כזה צדיק הוא זה שתואם את העולם הבא בעולם הזה. וזה נקרא שהוא לקח את הליל לשמי. זה פירוש חשוב. שהוא המשיך את השם, שזה השכינה, לתוך החיים שלו, הוא אומר לו, לא צריך את העולם הבא בכלל. עכשיו, סתם עולם הבא מקבלה זה אמא. מי שלא צריך את העולם הבא, בגלל שיש לו את העולם, יש לו את העולם הבא בעולם הזה. זה גילוי היחידה שבנפש. לכן אנחנו שמים את הפירוש הזה כנגד היחידה, כנגד הקדר. זה שכן צריך את העולם הבא בראש שלו, זה בינה. עולם הבא זה בינה, אבל מי שלא צריך את העולם הבא, ומילא הוא מבטל העולם הבא, אז הוא לא צריך את זה בכלל. זה שר הנון מהכתר. ואם הוא לא צריך את זה, הוא ממשיך את הלי לשמי לתוך החיים שלו בעולם הזה. אז זה פירוש אחד, ויקרו לי תרומה. עכשיו, יש פירוש כנגד החוכמה. וזה, בהקדם, החוכמה זה החיה שבנפש. את כל הפירושים שלו, הוא גם מקשר את זה עם תרומה לשון תורה. תורה מם, מה שאמרנו. הוא לא כותב אפילו את התורה מם. את הכל קשור לתורה. נקדים ההקדמה החשובה בכתבי אריזה. שאריזה אומר שכדי לעשות זיווג, להזדווג, כמו שדיברנו קודם הבן, 18 לחופה, הגדי קופץ, את הבן עזר קופץ כגדי, קופץ לגיל גדי, שלפי ידי האחת, גיל גדי 17, שזה הגיל של יוסף, לכן יוסף הוא שייך לגדי. מה הקשר שיוסף הצדיק לגדי? אז כל מה שעבר עליו, זה עבר עליו בגיל 17. כל הטרומה שלו, מה שהוא נטרף, אחר כך שהוא כמעט נטרף על ידי הדוב, שאני מגרה בך את הדוב, זה לשון חזר, כמו שלמדנו פעם, שהדוב זה אשת פוטיפר. אז כל הסיפור הזה, זה היה שהוא היה בן גדי, שנים. אחר כך יעקב אבינו, זה גם כן משהו מאוד תשועה, הוא בעצם הכבש. אבל 17 השנים האחרונות שלו, הגדי שנים האחרונות, שהיה במצרים, מגיל 130 עד 147, הוא חזר להיות גדי. זה ברכה גדולה, שמי שזקן מופלג, שעד אותו גיל, הימים שלו היו רעים, כך הוא אומר לפרו. אבל עכשיו, יש לו 17 שנים, ויחי יעקב, ויחי עם חיוס, חיות של גדי, זה קופץ כגדי, מגיל 130 עד 147. איך אני יודע את זה? בגלל שכתוב שהגיל שלו, 147, זה מתחלק ל-130. ו-17 זה הסוד שיש פה מקום בארץ שאפשר לממש את זה. קוראים לו אין גדי. שקודם הוא חי אין שנים, שזה 130 שנה, ואחר כך היו לו הגדי, הגדי שנים האחרונות, שזה הכי טוב, שהוא שוב קפץ גדי, שהוא בעצם הוא תיקן את החינוך. הוא לא ידע טוב לחנך את הגדי, את יוסף טוב. לכן הוא נטרף בסוף. הוא לא קיים, הוא לא, עוד לא למד את הסוד של לא תבשל גדי בחלב אמו. עכשיו, מה אריזה אומר? אריזה אומר שכל זיווג, כל סוד של זיווג, זה תלוי במוחין דאבא. כותב הנועם אל המלך, שאין דבר בקדושה שאין זכר ונקבה. אם אין זיווג, אין קדושה. עכשיו, גם כן המושג קדושה בעצם זה שייך למוחין דאבא. גם קודש מילה וגם מי זה פנימיות אבא. עכשיו, מה הוא כותב כאן בפירוש הזה? הוא אומר שויקחו לי תרומה, זה שאדם רוצה לדבר תורה, הוא מדבר על תורה, הפירוש הזה זה תורה לשמה. שלשמי, בפירוש הראשון הוא כבר אומר שכל התורה כולה זה שמותיו של הקודש ברוך, זה הכל לשמי. אבל דווקא בתורה יש מושג תורה לשמה, כמו שנימד אצלנו בעריכות, במיוחד בספר חתנים הקלה, מה זה תורה לשמה. הוא כותב חידוש מאוד מאוד יפה, שתורה לשמה אצלו זה לא יכול להיות שאדם לומד בינו לבין עצמו. תורה לשמה זה חייב להיות, זה חידוש, לא ראיתי אף אחד שאומר את זה. יש הרבה שכאילו יש אחד שיושב מתבודד, זה צדיק נסתר, ולומד שם תורה לשמה. באמת, יש גם הרבה שמרמים את עצמם, כידוע הסיפורים מהבא שלי. אך באמת, כאן זה כלל. יוצא שעשור כנראה תורה לשמה, זה חייב להיות תורת חסד, שזה תורה אמנת למד. למה? בגלל שרק כשאני מלמד תורה, לכן צריך בפה, יש זיווג, בגלל שיש שומע, יש משמיע ויש שומע. והזיווג הזה בין הרב לבין התלמיד, בין האומר לבין השומע, זה כמו כל זיווג של זכר ונקבה, שזה מתחולל רק מכוח מוחין דאבא. ללמוד תורה ביני לבין עצמי, אין בזה זיווג אמיתי. לכן מספיק מוחין דאמא. מה אני גם כן יכול ללמוד מזה דרך אגב? שעיקר גם הגיל, מדברים על גילאים, עיקר הגיל שאדם מקבל מוחין דאבא זה 20. זה כנראה גם כן הזמן העיקרי שיש לך כוח בנפש וגם חובת קודש להפיץ תורה. אם כי שגדולי יסוד כמו אדמור הזקן למשל כבר היה לו ישיבה הרבה לפני גיל 20 עם תלמידים. בכל אופן יש משהו מיוחד שאדם יש לו תלמידים שכל מה שמלמד זה הכל זיווג. עכשיו הוא אומר שזה תורה לשמה. אם אין זיווג, יכול להיות לי אבל לא לשמי. הוא כותב על פי מה שמובן בזוהר, הוא לא מביא את הזוהר, זה זוהר מפורסם, כתוב, זעקה מן דמליל על אודנין לשמין. אשרי מי שמדבר על אוזניים ששומעות אותו. כלומר שלא כל רב זוכה לאנשים שיושבים כאן ושומעים מה שהוא אומר. כלומר שומעים בפנימיות, שזה נקרא לקלוט, שזה כוח התבונה, שייך למאמר בעין ב' שמסביר תכף. זעקה מן דמליל על אודנין דשמין. מה הוא מסביר? הוא מסביר שאם יושבים תלמידים, מתמקשיבים, ציבור, קדוש, ולא בדיוק שומעים ולא בדיוק קולטים, אז אין זיווג. זה לא זיווג אמיתי. אולי זה, אפשר לקרוא לזה אחור באחור או משהו כזה. זה לא זיווג אמיתי. וממילא, עכשיו זה עיקר עבוד. וממילא הוא לא מסוגל להמשיך את החידוש תורה שהוא רוצה לומר מהשורש בפנימיות אבא. את עיקר הוורד כאן בפירוש הזה שלו הוא שהרב מלמד תורה, הוא מנענע בשורש, בשורש הנשמה שלו, כפי ששורש נשמתו קשורה לשורש התורה, והוא ממשיך את האור הזה כמו אור חדש, משהו, כמו מנענע בחבל, כמו שכתוב בתניא, הקשר בין ההערה של הנשמה המנובשת בקום לבין השורש נשמה למעלה, שזה קשור על ידי חבל. הצד, הקצה היום של החבל זה בעולם האצילות, סתם האצילות זה חוכמה. אז כל חבל, כל משל שאדם מנענע למטה בקצה של החבל, מנענע את החבל למעלה, בקשר מכאן איפה שאני נמצא, לשורש שזה חוכמה. בחדות, הצילות זה חוכמה. אז גם כשאדם אומר תורה, רוצה לומר דברי תורה, משהו, חידוש, אז הוא מנסה לנענע בשורש, להוריד משם, אבל הוא לא יוכל להוריד באמת משם, שזה תורה לשמה, אם אין לו משהו שמקשיב לו בפנימיות. לכן הוא מפרש כאן פירוש, וכל הפירושים כאן זה דברים נפלאים, לכן צריך גם לקרוא את זה בפנים, איך הוא אומר את זה. מעט כל איש, כתוב, ויקחו לי תרומה, ויקחו לי תרומה זה לקח את החידוש תורה מהשורש, על ידי שאתה מנענע את החבל. איך ויקחו לי תרומה, בזכות מה? מעט כל איש אשר ידבנו ליבו תקחו את תרומתי. אם אתה רוצה לקחת את התרומה, צריך, זה רק בזכות שיש לך צדיק כמוך בציבור, שמתנדב לשבת כאן בשקט כמה שעות לשמוע איך שאתה מדבר. שהצדיק הזה הוא יותר צדיק ממך. זה נקרא מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, אתה תיקחו את תרומתי, אתה תיקח את התרומה, כלומר את החידוש מהשורש בחוכמה. בזכות זה שיש אנשים צדיקים, ואמר כולם צדיקים שמוכנים לשמוע אותך, אז מעט כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי. את הם הכל איש אשר ידבנו, המקשיבים. אז רק בשביל הפירוש הזה היה מתאים, כדאי לנו לעבור על כל הפירושים האלה. עכשיו זה הליל, ואז התורה זה לשמה, ואז זה נקרא שאתה לוקח את הליל מחבר לשמי, מכוח התורה. וכל אחד צריך, כל אחד צריך להיות משפיע, ושוב, זקה, מן, דמליל, אלוגנין, דשמין. זה קשור למי שאומר בשנה הזאת, רננו צדיקים בהשם, פרק למד ג' בתהילים. בלשון השוב, אצל הנועמל, אומר כולם צדיקים, יש רק דרגות שונות בצדיקים. מה זה רננו צדיקים בהשם? נקרא, זה הייחוד של צדיק עליון וצדיק תחתון. שהצדיק כאן, הצדיק עליון זה המשמיע, המשפיע, והצדיק תחתון, שהוא גם, בלי הצדיק הזה, שזה הכל איש אשר ידבנו ליבו, בלי צדיק תחתון שהוא מתנדב לשמוע אותך, אז אתה לא מנענע בשורש. אתה לא ממשיך מהחוכמה, בגלל שלהמשיך מהחוכמה זה רק במקום שיש זיווג אמיתי פנים בפנים. וכשיש את החיבור הזה, אז זה נאמר רננו צדיקים בשם. ששני הצדיקים מתחברים ואז הרינה עולה ושוב ממשיכים מהחיה שבנפש. עכשיו, הפירוש השלישי זה בעצם הוא כותב את הראשון. הוא אומר שביקור לתרומה זה להרים את הדינים למטה בעולם הזה לשורש עליהם למעלה, על מנת להמתיק אותם בשורש. אנחנו יודעים שזה להרים דין לשורש, זה להרים אותו לפנימיות אימא. שהשורש של כל הדינים זה באימא, בבינה, שזה הנשמה בני רנחי. ומי שיכול לקחת דין ולהרים אותו, אם אז העם הדתקס, זה דומה למה שאמרנו קודם, כי מלאה רצייה את השם כמו ים החסים, כי מה, יש לך בעיה, איזה דין למטה בעולם בארץ, שזה הקושי, למה יש חיות טורפות, ויש למה יש אנשים טורפים, אז צריך להרים את זה לאמא, שזה העם הדתקס, כמיים לים החסים. זה נקרא להרים דינים. עכשיו, איך עושים את זה? לידיש מהכוח שיש לצדיק, ושוב ואמר כולם צדיקים, להרים דינים לשורש, זה מי שמקיים לי ויקחו לי תרומה. מתי יכול להיות תרומה אם אתה יכול לקיים ויקחו לי, לי לשמי. על ידי שאתה ממשיך מהלי מהעצמות, לתוך התורה אורייתא וקודשא בריך הוא לכל אחד, ש... שזה להמשיך בעצם מהכתר לחוכמה, אז החוכמה משפיע ונותן כוח להעלות את הדין לאימא, היות שחוכמה ובינה זה טרין רעים ולא מתפרשים להאמין, שאני מוסיף הסבר באותיות של קבלה, על ידי המשכת הלי לשמי, שזה לימוד תורה גם כן לשמה, אבל כאן זה לימוד בינו לבין עצמו, וזה לא מה שאמרנו קודם, שזה משפיע ומקבל. על ידי שהאדם, בעצם הוא כותב משהו שתמיד בחב"ד מביאים את המאמר חז"ל, שדוד המלך היה מחבר קודש בריך הקודש בולך בתורה שמעלה. שזה ממש הפירוש שלו כאן, לי לשמי. על ידי כך תרומה, אתה יכול להרים את הדין לשורש שלו באימא ושמה להמתיק אותו. עכשיו, על הפעולת ההמתקה, שזה כאן עיקר החידוש, צריך בשביל זה התורה לי לשמי, אבל עיקר הוורט הוא שזה נותן כוח להמתיק, להרים דינים ולהמתיק אותם בשורש, הוא מביא פסוק, אקרא לכל, לאלוקים עליון, לכל גומר עליי. את הפסוק, הפירוש הזה שלו הוא שעל ידי ויקול לי לשמי, האדם יכול לקרוא לאלוקים עליון. מה זה אלוקים עליון? זה שורש הדינים באימא. אלוקים זה מידת הדין. ואלוקים עליון זה שורש הדינים בבינה. אז אקרא לאלוקים עליון, ועל ידי שאני קורא לאלוקים עליון, לכל אני הופך את האלוקים שזה דין, לשם כל, שזה חסד כל כל היום. והכל שהופך להיות חסד, עכשיו גומר עליי. אני ממשיך אותו למטה עד עליי ממש, עד אני ממש. כך הוא מפרש את הפסוק. אקרא לאלוקים העליון, הכל גומר עליי. זה הכל מכוח זה שלימוד תורה נשמע. לחבר את הלי לשמי, לחבר הקודש בריך עם תורה של מעלה. עכשיו, יש פירוש כנגד המידות, שכללות כל המידות בדעת, הדעת זה מפתח קדושית. הוא אומר שיש צדיק, כלומר, שוב, ועמך כולם צדיקים. יש אחד, יש יהודי, שהוא צדיק לפרקים, כלומר, שהוא עושה מצוות, דברים טובים, גדולים, חשובים, לפרקים, אבל לא תדיר. קשור מאוד למה שדיברנו הרבה פעמים בין מקודש לתדיר. יכול להיות שהוא עושה הרבה דברים מקודשים מדי פעם, אבל אין לו, יום, אין לו עבודת השם יום-יום. ויש מי שיש לו עבודה כל יום, שכל יום הוא מתחזק ומתדבק מחדש בקודש ובריך הוא בשם. והתורה שהוא לומד זה בסוד יום ליום יביע עומר, שכל יום הוא מביע חדש. ועליו כתוב פסוק, יודע השם ימי תמימים. הוא לא מביא את הפסוק של אברהם אבינו, ואברהם זקן בא בימים, שעל זה כתוב בזוהר, ומובא תמיד בחב"ד, כל יום ויום אביד אביד אתי. כלומר, שיש אחד שעשו, הוא מנצל כל יום, לא, שום יום עשו לא הולך לאיבוד. עכשיו, הוא אומר שאחד כזה, ששום יום בחיים שלו לא הולך לאיבוד, מנצל את הזמן, והוא תדיר בעבודה שלו, אז הוא זוכה להידבק בדעת. לכן כתוב, יודע השם ימי תמימים. חקוב מביא פסוק שכן נאמר על אברהם אבינו, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה אחרי עקידה, ושואל שאלה, איך זה אתה ידעתי? קודם השם לא ידע, מה זה אתה ידעתי? אז הוא מסביר שאתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, הכוונה שאתה בגלל זה שאתה מתמיד לעבוד אותי ואתה עומד בניסיון אחרי ניסיון, שזה כבר אחרי העקידה, אחרי עשרה ניסיונות, אז אתה ידעתי, אתה נדבקת בדעת שלי, שזה המפתח הקדושית, שזה הסך הכל של כל הימים שלך, של כל העבודה יום יום, בלי להחסיר יום. עכשיו הוא אומר ש... ש... שזה נקרא, וזה הפירוש שלו עכשיו, ויקחו לי לשמי. לשמי כאן הוא מפרש שזה להידבק בדעת השם. על ידי עבודה מתמדת של יום יום. יום יום זה וק, לכן כל הפירוש הזה אנחנו שמים אותו בדעת של שם השם. הפנימיות הנשמה של הבב זה הדעת, שהוא אמר לך קל ראשית, ובגלל אתה מגיע לשם בזכות היום יום, שכל יום, כל יום זה גם כל מידה שאתה עובר ב, ב, בחוויה הרגשית שלך, שיש יום של חסד שאתה בחסד, יש יום של גבורה שאתה בדינים, יש יום של תפארת, ואת כל מידה זה הרגשה אחרת, זה גם. ואם אתה יכול לעבוד את השם בכל ההרגשות, בכל הימים, אתה זוכר להידבק בדעת, זה נקרא לשמי. עכשיו הוא מפרש משהו, כאילו צ'ופר כאן בפירוש הזה. אומר, מה, לפי זה, מה זה מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, יקחו את תרומתי? אומר, פירוש מאוד מאוד חשוב, אומר שכל צדיק, ששוב, כל צדיק זה כל אחד מאיתנו, כל צדיק הוא בונה והוא ממשיך את העבודה של כל הצדיקים, של כל הדורות שקדמו לו. זה גם קשור לגמדים שלמדנו לפני שבוע, שדיברנו עליהם לפני שבוע. כל אחד הוא צדיק גמד לעומת הענקים של פעם, אבל כמה שהוא גמד, הוא יושב על הכתפיים, כידוע המשל בזה, על הצדיקים הקודמים. אז הוא אומר שאחד שעובד בהתמדה, יום יום, והוא זוכל להיכלל או להידבק בדעת השם על ידי כך, שזה לשמי, וזה יודע השם ימי תמימים. אז ממילא, חוץ מזה שהוא ממשיך שפע ברכה, עיקר מה שנעמי למרח רוצה מכל התורות שלו, זה להמשיך שפע ברכה לעם ישראל, בגשמיס. אז כמה שאתה ממשיך מעצמך, בזכות העבודה שלך, בזכות זה שאתה הגעת לדעת של השם, וכשאתה עובד יום יום, אז אתה גם יכול להמשיך למטה שפע ברכה מיום יום. את היום הראשון זה חסד, זה אברהם, זה היום שהולך יומם יצווה השם חסדו, יום הדעזיר עם כולו יומין. אז אתה ממשיך ברכה יום יום. חוץ מזה, מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, אתה זוכה גם להמשיך מהצדיקים של הדורות הקודמים. זה מזכיר את הפירוש בזוהר, שהוא לא מביא את זה, נודע בשערים בעלה בשבטו מסקני ארץ. כל אחד ואחד הלפום של יהודי, כל אחד יודע את השם לפי כמה שהוא יכול לשאר בליבו. ואיך הוא משאר את זה? הוא משאר את השם בשבטו מסקני ארץ, איך שהשם בעצמו מתייחד עם נשמות הצדיקים של הדורות הקודמים. מה זה, מה הפירוש שזה אומר בשביל חוסי? הפירוש אומר שאני צריך להיות כאילו צינור שפע בזכות עצמי. במיוחד זה מתאים לחבד, בגלל שחבד, בחבד הרבי הוא מדריך, הוא לא עושה את העבודה במקומך. צריך להיות עבודה בכוח עצמו. בכוח עצמו גם כן אתה צריך להגיע לכך שאתה עובד את השם יום יום, ושאתה זוכה להיות אותו תומים, הרי כתוב יודע שהם ימי תמימים, הרי כל התלמידים של לובביץ' זה תמימים. אז גם הכוונה של הרבי עכשיו זה גם היה לפסוק הזה, שיודע שהם ימי תמימים לפי הפירוש הזה, שאתה נכלל בדעת של השם, ואז יש לך כוח להמשיך ברכה, ויקחו לי תרומה זה לקחת, כאן לפי הפירוש הזה, ויקחו לי תרומה זה לקחת שפע מלמעלה, להמשיך אותו למטה, אבל מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, גם מהאישים הגדולים שהיו לפניך, אתה גם מהם לוקח, בגלל שאתה ממשיך את העבודה, במיוחד שאתה שליח שלהם, שוב, בשביל חוסי שהוא תומים, אז הכוונה שאם החסיד עובד בכוח עצמו, ממשיך, עושה משהו בעולם, הוא גם כן מנענע, כמו הביטוי הזה לנענע את החבל, הוא מנענע את נשמת הרבי המשלח, שגם עוד תוספת שפע, שתוספתו מרובה מן העיקר, ירד מנשמת הרבי לתוך העולם הזה. אבל שלא מספיק שאתה ממשיך בכוח העבודה שלך, אתה גם ממשיך, אתה גמד, סך הכל. אבל היות שאתה בא אחרי הענק, אתה יושב לו במידה מסוימת על הכתפיים שלו, ואתה ממשיך, ואתה גם כן ממשיך מעט כל איש אשר ידבנו ליבו בדורות הקודמים, אתה גם ממשיך את השם. עד כאן. כאן זה הכל פירוש של, שעיקר הוורד כאן זה המשכת שפע, על ידי שאתה זוכר להידבק בדעת של השם, שזה הרב של שם השם, ממשיך את השפע למטה. עכשיו, יש הפירוש האחרון זה של המלכות. המלכות זה ככה, הוא אומר שיש שני סוגי צדיקים. יש צדיק שעובד את השם בעיקר במעשה. מעשה כמובן זה כולל לימוד תורה, כל דבר שאפשר להגדיר אותו שהוא עשה מצווה, לימוד תורה זה גם מצווה. ויש צדיק שעובד את השם בעיקר בדבקות המחשבה, שזה קשור לאיך שהוא מסביר התפעלות השכלית של ישראל סבא במאמר של האינבס, שזה דבקות המחשבה. עכשיו, מה ההבדל בין שני הצדיקים האלה? עכשיו, זה וורט מאוד מאוד יפה. אבל שהצדיק שעובד את השם, גם הוא עובד אותו יום-יום, אבל עיקר רק הוא בתכליס הוא עובד את השם. אז מי שעובד את השם בתכליס, הוא מתקן את השכינה. וזה נקרא לילי שמי. לפי הפעילות שזה שמי זה השכינה, שזה המקום. והוא מתקן את השכינה למעלה, בעולם העליון. אבל אין לו כוח לשנות את המציאות למטה. מה שאין כן, אותו צדיק שהוא בדבקות המחשבה 24 שעות ביממה, כמו שיש ביטוי שלא פסיק פומי מקירסה, אז ככה יש יותר פנימי מזה שלא פסיק מוחו מגירסה, כלומר ממחשבות טהורות. ובלשון הקבלה זה ייחודים, אבל זה מחשבות טהורות, שלא פסיק לשנייה, להרף עין, המחשבה מלהידבק בשם. אז דווקא אותו צדיק שעובד את השם בדבקות המחשבה, הוא יכול לשנות, כאילו, זה, שוב, זה נקרא להמשיך שפע, אבל הכוונה שלו זה לשנות את המציאות הגשמית התחתונה ממש, לחולל משהו, לזרז את ביאת המשיח, לעשות מלכות ישראל, מה שדיברנו קודם, המלך ישראל, לעשות פה שינויים. עכשיו, זה וורט מאוד מאוד חשוב. שמי שעובד את השם תכתיס 100%, מיליון אחוז, מקיים את כל השולחן ערוך, אז כל, הוא כאילו, זה איפכו מסתבר קצת. הייתי חושב שמי שעיקר העבודה שלו זה במעשה, במצוות מעשיות, אז הוא משנה את המציאות, הוא עובד בתוך המציאות, אז הוא משפיע עליו, לא, הוא אומר שזה בדיוק הפוך. אומר שמי שעובד את השם במציאות, הוא מתקן את השכינה למעלה. זה מוסר השכל עצום. כל המצוות, כל התורה המצוות של התורה, שאתה עושה אותן פיקס, 100%, פרפקט, זה הכל מועיל לתקן את השכינה למעלה, לעשות תיקונים לשכינה. אבל בשביל לשנות את המציאות למטה, זה רק הצדיק עליון שהוא עובד את השם בדבקות המחשבה. עכשיו, לפי הפירוש הזה, הליל לשמי זה המדרגה התחתונה, לא המדרגה העליון. הוא מפרש את הפסוק ככה, שביקו לי תרומה לי לשמי, זה מדבר על הצדיקים שעובדים את השם בתכליס, כולל תרומה כפשוטה, שזה להתנדב, שנותנים. אז הם מתקנים את השם, את השכינה. אבל איפה מתקנים את השכינה? למעלה, בעולמות העליונים. אבל מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, זה ההמשך של הפסוק. מי שמנדב את הלב שלו, שזה נקרא שהוא דבוק במחשבה, תיקחו את תשומתי, הוא יכול לקחת את התשומה שלי ולהוריד את זה למטה, ובכך גם להשפיע במציאות, ובעיקר לשנות את המציאות. אז עד כאן זה כל כך יפה, שלכן רציתי שנלמד את זה ביחד. יש פה חמישה פירושים יפהפיים שאני אומר למלך, על ויקחו לי תרומה לי לשמי, שסידרנו אותם כנגד נירן חי. וכל אחד זה מוסר הסכמות גדול בפני עצמו. טוב, עכשיו, עוד יותר בקיצור נמרץ, נאמר מהזוהר, עוד לא הגענו לזוהר של השם, והפירוש של הדבק. הזוהר אומר בקיצור שיש משכן ומקדש. דורש את הפסוק בתהילים, לגלות רבן של רבשים, דורש את הפסוק בתהילים, שיר המעלות לשלמה, פרק ק"ז בתהילים, אם השם לא יבנה בית שווא, עמלו, בוניו בו, אם השם לא ישמור עיר שווא, שקד שומר. אז הוא אומר שהפסוק הזה הולך על בית המקדש, ששלמה, ולשלמה זה גם לומד לשלמה שלמעלה, שזה ספירת הבינה אימא, מלך שהשלום שלו, שעושה שלום במרומיו, בין בעלי הקונפליקטים והמידות. ואם השם, יש גם רמז, רב לויק מביא את הרמז הכי פשוט, שאם השם שווה בינה, ואם זה גם כמו אם, שזה גם אמא בינה. ואנחנו נוסיף לרמז הזה, מה שדובר אצלנו הרבה פעמים, שאם השם זה החתך הזהב של בינה, בינה 67, הוא מתחלק בחתך זהב ל-41 ו-26. אז אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו, בו מי זה בוניו, בו לפי הזוהר הזה, הזאת, שזה בעיקר הוו של שם השם התפארת, שכוללת שבעה עמודים, שזה יוצא מהחסדים דאמא, ואם השם לא יבנה את הבית הזה, הרי מה המצווה של פרשתנו? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כמובן שהעבורת הזה זה מאוד מתאים לכל מי ששיפוצניק, שעוסק בעניין. אם השם לא יבנה בית, שב אמרו, בוא נעבור, אז זה הכל להבל ולריק ושב. גם כן יש כאלו שעוסקים בשמירה, בשמירות. גם ביישובים וגם יש חברות של שמירה. יש לנו כמה חברים שם. אז אם השם לא ישמור, עיר שב, שקד, שומר. השומר, יש מי שבונה ויש מי ששומר. הבונה זה הזין עמודים, שעיקרם תפארת, שזה נוטה לצד החץ, זה בעיקר בא מהחסדים דאמא. והשומר על העיר זה היסוד, שירת היסוד בפרט. שם שקי שלומדים בעין בית. הוא השומר. ואם השם לא ישמור, עכשיו שקד שומר. כלומר שבשניהם צריך עם השם. שעם השם זה בינה. עכשיו הזוהר אומר כזה וורט מאוד חשוב. מה ההבדל בין המשכן? לבין המקדש. המשכן, יש לו מעלה לגבי המקדש. המשכן זה שמשה רבנו, כל מה זה ידיו נצחים, לכן הוא נגנז, הוא לא נחרב המשכן. ואילו המקדש, זה כן נחרב. זה לא מעשה ידי משה רבנו. זה מעשה ידי שלמה המלך, שזה לא משה רבנו. מצד שני, יש הרבה מעלות של המקדש לעומת המשכן. ומה עיקר המעלה? שהמקדש נקרא מנוחה, ואילו המשכן במדבר של משה רבנו, עד שילה ועד בכלל, זה מלחמה. לגבי המשכן כתוב, קומה השם ויפוצו אויביך, וינוס מצנך מפניך, שזה קריאה למלחמה. למה? בגלל שהמשכן הולך במדבר, שמקום נחש הקרב וכולו, וכל הקליפות שם, וצריך להילחם נגד הקליפות, ומי שנלחם ומנצח את הקליפות של המדבר, מדבר העמים, זה המשכן, זה כוח המשכן. לכן המשכן זה קומה השם ויפוץ אויביך. אבל המקדש זה גם קומה השם, זה קומה השם למנוחתך, אתה וארון עוזיך. אז המקדש זה לא בשביל להילחם עם מישהו, זה קומה השם למנוחתך. השני זה קומה השם. קומה השם זה אותו גרמת שהיה לנו לפני שבוע, כוח הצומח, לא עוד כמה דברים, גן עדן, 177, גם שווה קומה השם. כתוב שיש שני קומה השם, יש קומה השם של המשכן, יפוצו עבר, יש קומה השם של המקדש, שזה למנוחתך, שזה כבר ימות המשך. מה ההבדל? אז כתוב שההבדל זה כמו צדיק, זה גם מאוד אפשר להבין את זה כל אחד ואחד. יש צדיק שהוא צריך לנסוע, שהוא צדיק, עכשיו שאני אומר צדיק זה כמו בפלא של חסידות, שכל אחד זה צדיק. יש צדיק, ואומר כולם צדיקים, שהוא צריך לנסוע בשביל להשפיע. למה? בגלל ששמו לא יצא בעולם. אז הוא צריך, זה לא פשוט שהוא יודע ושהוא... אורו לא גדול מדי. אז הוא בשביל לקבץ ניצוצות ולהשפיע, הוא חייב הרבה לקטט רגליים ולנסוע לחוץ לארץ, לארצות. אבל יש צדיק שזה שלמה המלך, ומי שצריך לנסוע בשביל להשפיע, אז זה נקרא משכן. הוא בבחינת משכן. אבל מי ששמו כבר יצא, שלא צריך להוכיח שהוא חכם. מי ש... בכלל, צדיק צריך להוכיח שהוא חכם, בכלל צדיק זה ענב, לא צריך להוכיח שום דבר, זה לא נכון. כדי להשפיע, אני צריך להוכיח, גם נביא, אפילו הרבי שומע שיש נביא. אני צריך להוכיח שהנביא, לא, זה יפה שאני צריך להוכיח את עצמי, שאני משהו גדול. לכאורה זה לא מתאים, אבל זה לא נכון. בעולם הזה, היות שזה עמד השקרה, כל העולם זה העולם השקר. והיות שהשם רוצה להפוך את העולם הזה לדירה בתחתונים, לא יתברך, אז כמה שזה קשה ונגד הטבע, ויקרא שם בשם השם כאילו, גם אברהם אבינו, כדי להפרסם אלוקות, הוא גם צריך להוכיח שהוא... צריך להוכיח שבאמת החכם הכי גדול, שתאמינו למה שאני אומר. אם הוא לא יוכיח שהוא חכם, אז זה לא שווה שום דבר. עכשיו, יש תקופה בחיים, ככה כתוב כאן בשיחה, שיש תקופה ראשונה שאתה כמו משכן. ואז אתה צריך לצאת, ואתה מוכיח, כמו כל אחד, אחד שהוא זמר מפורסם. אז יש תקופה לפני שהוא כל כך עלה כוכב, כמו אותו אחד שאמר מקום שהוא האלוף של כל העולם בשח. אז הוא כבר לא צריך להוכיח את עצמו יותר. באמת כך הוא נהג, הוא לא שיחק. יצא לפנסיה, וכל מי שאחר כך אמר שהוא אלוף העולם, אמר לו, אני אלוף העולם. זה כמו ש... זה כמו שיש רב שאומר שאני... אני... זה לא משנה מה קורה אחר כך. אני תמיד חיים נצחים לנצח לעולם ועד, אני נשאר אלוף העולם. זה אחד שהוא כבר הוכיח את עצמו, אז לא צריך להוכיח את עצמו יותר. אבל יש אחד שהוא באמצע לא הוכיח את עצמו. אז ככה מוסבר, שזה ההבדל בין מישהו בבחינת משכן, מישהו בבחינת מקדש. הוא אומר למישהו בבחינת משכן, הוא צריך גם להוכיח את עצמו, גם בשביל זה הוא צריך לנסוע. כמו המשכן. דווקא במדבר העמים, בין הנחשים והעקרבים וכו', וכל המרים בישהו. מישהו כבר הוכיח את עצמו, יושב בשק, כאילו שזה, נקרא המשל של האבוקה של שלמה המלך. שהוא לא צריך להוכיח לאף אחד שהוא הכי חכם בעולם, כולם יודעים כבר שהוא הכי חכם בעולם. אין לו מה להוכיח. מי שרוצה שיבוא אליי. יש שיעור מרכזי, מי שרוצה שיבוא. אין יותר לנסוע לחוץ לארץ. זה ההבדל בין עכשיו. לכל אחד יש מעלה ויש חיסרון. על הפעם, יש מעלה של משכן ויש מעלה של מקדש. אפילו אבל שם טוב, בכבודו ועצמו, הוא היה בבחינת משכן. נסע, המגיד, בגלל שהיה חולה רגליים, זה כאילו ההשכחה הפרטית, הסיבה הגשמית. בגלל שהיה חולה רגליים, לא היה יכול למצוא, ולכן הוא ישב במקום, כולם היו צריכים לבוא אליו. אבל שם טוב, כמו שהמגיד, בגלל הנסיבות, היה מקדש. אבל שם טוב היה משכן. עכשיו, מה ההבדל בין זה לזה כתוב בזוהר? בין מישהו בבחינת משכן ומישהו בבחינת מקדש. אז הוא אומר שההבדל זה בעיקר בשומר. הרי כתוב, אם השם לא יבנה בית שב, אנו בונה בו. אם השם לא ישמור עיר, שב, שקד, שומר. זאת אומרת שעיקר ההבדל זה השומר. מי שמר את המשכן? יהושע בן נון. ומשרתו יהושע בן נון נער, זה אותו נער שאנחנו מדברים עליו, לא ימיש מתוכו היה. זה בתחילת המשכן. הוא שמר את המשכן כל ה-40 שנה במדבר, הוא גם שמר את המשכן שזה נכנס הארץ על גלגל וכל השנים עד סוף חייו, הוא היה שמר של המשכן, יהושע בן נון ביחודו ויצחו. מי שמר את המשכן בסוף? בסוף של המשכן היריות, גם בשילו, שהקירות היה קבר, אבל היריות עדיין היו התקרה של המשכן בשילו. המשכן שלו זה כמעט היה כמו בית המקדש הראשון. זה היה 369 שנים. בית המקדש הראשון זה 410 שנים. המשכן שלו זה היה המון זמן. מי שמר אותו בסוף? והנער שמואל משרת. זה הפסוק. אז כתוב, בהתחלת שמירת המשכן זה נער, זה יהושע. בסוף שמירת המשכן זה גם נער, שזה שמואל. כלומר שמי ששומר את המשכן זה הנער. ולכן הזוהר אומר, כמו שרב לויק מסביר, שברוחניות הנער זה המלאך ממתתת, ששמו כשם רבו, שם שקאי, אבל זה מלאך, ממתתת, נער, שהוא אומר, נער הייתי גם זקנתי וכולו. והוא שומר את המשכן. אבל בבית המקדש לא מספיק נער לשמור. צריך מלך שהשלום שלו, שזה אמא הילה, שזה שיר המעלות לשלמה. אז גם זה איזה איפכא יסתברא. הייתי חושב שאם יש תקופה של מלוכה, וכמו שאמר לקורש, בתקופה של מלוכה אני לא, כבר לא צריך לנסוע. כולם באים אליי, בגלל ששמי כבר התפרסם. אני לא צריך יותר להפגין או להוכיח את עצמי. אין מה להוכיח יותר. רק שכולם יבואו ויתפסמו. אז לכאורה, לא צריך הרבה לשמור את המצב הזה. זה ממילא. אז הייתי חושב שהייתי יכול להסתפק בשמירה פחותה. אבל המשכן שהוא באמצע מלחמה, קום השם, ויפוץ אויביך וינוס מסנת מפניך שהוא לוחם, אז הוא צריך שמירה מעולה, שמירה ממקום מאוד גבוה לשמור אותו. והנה הזוהר אומר הפוך, שבמשכן צריך נער לשמור אותו, ובמקדש הנער הזה הוא לא שווה, הוא לא מספיק, רק צריך שהשם ישמור אותו. עכשיו אמרנו שהאחור של הנער זה הרבי, אז גם נאמר את זה ככה, שבשביל המשכן צריך רבי לשמור אותו, שפנימיותו נער עבור שאמרנו קודם בהתחלה, אבל בשביל המקדש צריך אימא. כתוב שהשמירה של השם כאן זה בחינת אימא, לשמור אותו, לא נער. אז מה אני, שוב, מה אבורט מתוך כל זה, שזה לקצר? אבורט הוא שאנחנו באמצע המשכן, המסע של המשכן, שזה להביא את הדברים, מה זה אצלנו המשכן? המשכן זה להפיץ את העניין שלנו בעולם. תרם שמכירים אותנו, כל עוד שיש מצב שכל העולם כולו לא מכיר אותנו, שזה ודאי עדיין המצב, לדאבונים. כל זמן שאנחנו עוד לא מוכרים בכל העולם, אז אנחנו מבחינת משכן. ואז השומר, מי שמלווה את זה, זה נער. זה הכל חוזר לאותו נער, שצריך לעשות 7 פעמים אפשי בשביל להתחיות, להתעורר. ויזורר הנער עד 7 פעמים. אבל בכל אופן זה אותו נער, זה אותו נער שהייעוד שלו זה להיות נער קטון נוהג בה. בכל החיות, הטורפים והנטרפים. וברגע שכבר זוכים למנוחה, שזה כבר ימות המשיח, אז בעצם השומר עולה בדרגה. מי ששומר המקיף, בלעדיו זה גם לא יישמר. שזה החידוש. כמה שזה כבר הגיע ליעד שלו, והכל בסדר, והכל בדרך ממלא, וכולם נמשכים, אבל צריך אור מאוד עליון לשמור אותו שיהיה נצחי, שהוא לא יקרב לעולם. למה בית המקדש נחרב? בגלל שלא היה עם השם לא ישמור עיר. לכן הוא בסוף נחרב. אז מה שאנחנו מצפים בבית המקדש שלא יחרב, וזה גם, זה אחרי שהוא כבר מוכר בכל העולם, ואף פי שהוא מוכר, צריך אור מאוד גדול חזק של אם השם לא ישמור עיר, ולא מספיק נער. שוב, יש פה מוסר השכל עצום, שדווקא הנער צריך בשביל לשמור את המשכן במסע שלו, שזה גם לתת השראה לעבודת המשכן. והמקדש, שהכל בסדר, צריך אם השם לא ישמור עיר. שב, שקד, שומע. עכשיו, במילה שב יש גם הרבה רמזים ועניינים שזה תורה שלמה משאיר את זה. נאמר עכשיו בקיצור את העין בייז. העין בייז זה הוורט שבמאמר השבוע הוא, זה מאמר שאם מסדרים את הנושאים שלו מאוד מאוד עשיר, יש בדיוק 16 מדרגות של שכל. שהוא לא מדבר על היוד של יוד כבב כאל אבא ומאיליים, זה במאמר הבא. הוא מדבר על ישראל סבא, צפונה, ועל ישראל זוטה, ועל יעקב. בישראל סבא הוא צפונה בכל אחד, הוא מסביר 6 מדרגות. זה כבר 12. בישראל זוטה יש 2 מדרגות, ביעקב יש גם 2 מדרגות. סך הכל זה 16 מדרגות. עכשיו, כאן המקום, גם כן בקיצור, נמרץ לומר, שאף אחד מה-16 מדרגות של שכל, גם שכל, חושבים או בצדק או שלא בצדק, ששכל בלועזית זה אינטליגנציה. כל ה-16 מדרגות האלה שהוא מסביר במאמר, אין אף אחד מהם שהוא מה שהיום קוראים emotional intelligence, אינטליגנציה רגשית, ולא social intelligence, ולא systems intelligence, ולא כל אחד מה-multiple intelligences, המושג מולטיפל, לא שאני מבטל את המושגים האלה, אבל רק מבטל להקביל אותם לדרגה של שכל כפי שזה מתואר ומוסבר היטב בחסידות. עכשיו, זה שאני לא מבטל אותם, אז מה, אם יש פה שכל מסוים מדרגות של שכל, אחר כך מה שיסביר הלאה, באהבה אליי זה עוד מדרגות של שכל, עוד יותר גבוה. עכשיו, אם ה-16 מדרגות האלה, אין שם emotional intelligence בכלל, אינטליגנציה רגשית, אז מה זה emotional intelligence? קודם כל, מה זה? היות שמישהו דן בנושא הזה, לכן אנחנו מקדישים את זה, את הדיבור. בדיוק. יש מושג שיש לאדם חוש במשהו. יש אצלנו נושא גדול מאוד, שזה מגדלות בית חושים. שכל שבט יש לו את החוש שלו. מה הפשט של emotional intelligence? זה נקרא, וקודם נאמר באנגלית, אחר כך מתרגמים את זה בעברית. באנגלית זה to identify, assess and control emotion. בעברית התרגום הוא לזהות, להעריך ולנהל רגש. עכשיו, אחת מהביקורות של כל המושג הזה הוא שההגדרות, הרי כל הסיפור הזה זה כמה עשרות שנים, כל העניין הזה. כל פעם זה לא ברור בדיוק מה ההגדרה של זה, אפילו מה שאמרנו הרגע, שההגדרה משתנה, אבל בכל אופן אמר שזה פחות או יותר זו ההגדרה. עכשיו, מי שחושב שזה החליף או שזה יותר חשוב מסתם IQ, שזה מדד האינטליגנציה שכבר מקובל יותר מ-100 שנה בעולם, זה סתם שטויות. עדיין, לא שהאיקיו זה באמת אומר מה שמגלה את העצם של הבן אדם, חס ושלום. ודאי שהאיקיו זה משהו מוגבל ביותר. אבל זה עדיין, בעין ארוך, מדד יותר חשוב, בשביל מה רוצים את כל הדברים האלה? בשביל אולי להמליץ על איזה עבודה מתאים לך. בשביל העבודה. הנתון של IQ זה עדיין מיליון פעמים יותר חשוב מכל הדברים האלה, כמו אמו של ניטל וכל. למה היו צריכים להמסיק את הדברים האלה? בגלל שמישהו היה לו IQ נמוך. אז כדי לפצות אותו, אז המציאו שיש אינטליגנציה אחרת. יש אמושן, אולי שמעת גבוה, תהיה יותר גבוה. זה פשיטה שזה כל הסיפור. עכשיו, זה פסול? זה גם זה לא פסול. כל אחד יש לו מה, באמת, אם אין לך איקיו גבוה, אולי יש לך משהו אחר. אבל לקרוא לזה, לעשות מזה אינטליגנציה, שזה עדיף על זה, או שבמקום זה, זה שטויות. ושוב, אם רוצים ללמוד על אינטליגנציה, בוודאי שה-IQ זה כמו שאמרנו הרגע, זה מיליון פעמים יותר חשוב מכל השאר. אבל בכל מה זה? מה זה הדברים האלה? זה נקרא שיש לו חוש ברגש. יש חוש באהבת ישראל, משהו חשוב מאוד, חסיד, צריך שיהיה לו חוש באהבת ישראל. לזהות רגש, להעריך רגש ולנהל רגש, זה נקרא שיש לך חוש ברגש. אם יש מושג שנקרא social intelligence, אז מה זה? זה גם כן שיש לך חוש בחברה. איך לנווט ואיך לנהל מגעים ומפגשים חברתיים. אז לזה קוראים שיש לך חוש במשהו. זה חשוב מאוד, זה טוב מאוד. עכשיו, אפשר לומר שכל חוש באיזה דבר שבעולם זה סוג של אינטליגנציה, אבל זה שוב, זה לא אף אחד מה-16 מדרגות, או שאפילו שיהיה מיליון מדרגות של שכל וחסידות, שזה חב"ד מוחין, זה לא שזה לא קשור לשכל, אבל זה שהשכל שלך, כל הנפש שלך, יש לך חוש במשהו. זה כמו שיש לך כישרון, לכן זה נקרא באמת, אפילו הם קוראים לזה ability, emotional intelligence. יש trait, יש שני סוגי emotional intelligence, ability emotional intelligence, וזה כישרונות, כישרון, ויש trait emotional intelligence, שזה תכונה של אישיות. בסדר, זה נכון מאוד, אבל זה לא לבלבל בין זה לבין אף אחד מהמדרגות של מה שנקרא שכל טהור. זה חשוב שיהיו לאנשים חוש. שיש לה חוש ברגש, זה דבר יפה מאוד. עכשיו, החוש ברגש זה נקרא גם שאתה מבין, לא שלא משתמשים בביטויים של שכל. כמו שרב אייזיק אמר, שהוא מבין ברוח הקודש. אז להיות מבין ברוח הקודש, אני לא אגדיר את זה שזה סוג מסוים של שכל. אני רק אומר שיש לו באמת חוש שהוא מבין ברוח הקודש. שיש לו חוש. אז מה זה חוש? עוד הפעם, חוש זה לזהות, להעריך ובמידה מסוימת גם לנהל. To manage, לא רק to control, to manage. זה הקדמה חשובה מאוד. למשל, רק להדגים את זה פעם, מי שזוכר, יש לנו, ברוך השם, שני תלמידים גדולים, שפעם היה איזה ויכוח מה ההבדל ביניהם, והזברנו שאחד, לפני שידענו שיש כזה דבר, emotional intelligence וכו' וכו', אמרנו שאחד מהם, העיקר העניין שלו, זה להבין רגש. והשני, העיקר העניין שלו זה להתפעל משכל. כלומר, להרגיש שכל. עכשיו זה, אתה יכול לנחש אם אתה לא יודע, אם לא שמעת את זה בישיבה, מי זה מי. אבל יש אחד מהחשובים שיובלים, שהעיקר העניין שלו זה שאוהב להתפעל מסכר. זה גם, יש התפעלות מסכר, מיוקר הסכר. זה כתוב כאן במאמר. שהוא מתפעל מסכר. מה זה מתפעל? יש אחד שהוא חכם מופלא, שהוא גאון עולם. גאון מבילנה, כן. ויש לו התפעלות. שסכר, הוא גם, בתוך ההתפעלות יש לו גם ביטול. הוא מתפטר בשני הגאון הגדול. יש אחד שהוא מתפעל משכל עמוק, מ-IQ גבוה, כמו שאמרנו קודם, שיש עוד יהודי, סידיס קוראים לו, שהוא חי לפני כמעט 100 שנה, הוא לא חי הרבה שנים. כשהוא נכנס להרווארד בגיל 11, הוא כבר ידע איזה 20-30 שפות, וגם כן המציא שפה חדשה. ומדדו את ה-IQ שלו, זה הכי גבוה, שהיה אי פעם, בין 250 ל-300 IQ. בסוף, המשריות באמריקה עשו לו את המוות, טרפו אותו חיים. הוא נפטר צעיר בנבח בגיל 46, כל מה שהוא כתב זה ספרים שהוא כתב לו. סידיס, גם כן יהודי, כמובן. יהודי משני הצדדים, יהודי מושלם. זה ה-IQ הכי גבוה. אם כבר אמרנו את זה, למה ה-IQ הכי גבוה? מדהים, הוא בגיל 11 כבר המציא לשון, חוץ מזה שהוא ידע את כל הלשונות שיש בעולם. מה זה קשור לאינטליגנציה? הרי הבן אדם נקרא מדבר, זה ההבדל בין הקוף לבין הבן אדם, הוא מדבר. מי שלומד אנתרופולוגיה, שלא ניכנס כאן לגילאים, שזה לא מעניין אותנו, אז הם אומרים שהפיתוח של המוח, שזה באמת המוח, זה קשור לאינטליגנציה. עיקר הפיתוח של המוח זה בשני שלבים. בשבילם כל שלב זה מיליוני שנים. רק עוד חצי מיליון שנים. כאילו, קודם יש מוח בגודל של קוף. וצריך להגיע, שעיקר זה מוח, צריך להגיע למוח שבגודל של בן אדם. אז מסבירים שזה קרה בשני שלבים, הגדילה הזאת. ושוב, הזמן זה לא מעניין אותנו, אבל השלבים זה כן משמעותי. ששלב ראשון של גדילת המוח זה עקב כך שהבן אדם נעשה יצור חברתי. מה שאחר כך הפילוסופים קוראים לזה יצור מדיני. כלומר שהוא התחיל לחיות ביחד עם עוד אנשים. וברגע שאתה צריך לחיות ביחד עם עוד אנשים, אז צריך חוש בחברה, כמו שאמרנו כמו social intelligence. ובגלל הצורך ב-social intelligence, איך להסתדר, לנווט את עצמך בתוך עוד אנשים, אז המוח שלך צריך לגדול. לא מספיק מוח סתם שקוף בשביל להסתדר עם אנשים. לכן השלב הראשון שאתה צריך להסתדר עם עוד אנשים, כל החבר'ה כאן, זה צריך שהמוח יגדול. זה, קודם זה שלב א'. אחר כך שלב ב', שזה העיקר, זה לשון, זה שפה. שהבן אדם בשביל, שזה המשך, בשביל לדבר ולהמשיך לשון שפה, אז המוח היה צריך לגדול פי כמה וכמה. לכן אף על פי שזה לא, בלשון שלהם זה לא חסכוני להחזיק מוח גדול. אבל אם זה חיוני, survival of the fittest, שצריך להישרד, אז מה אפשר לעשות? אז חייבים להגדיל את המוח. ועיקר הגדילת המוח זה עקב הצורך בשפה, בלשון. עכשיו, אם זה שיש לו ה-IQ הכי גדול בעולם, זה בגלל שידע הרבה שפות, זה כאילו ההוכחה בשטח. זה לא איינשטיין. איינשטיין יש הרבה יותר ממנו. ב-IQ, אם כי שעדיין אומרים שהוא המדען הכי גדול בעולם. אבל רק, שוב, כל המידת, גם ה-IQ זה הכל משחק. זה לא אומר שום דבר, אבל אמרנו שזה בכל אופן למדוד אינטליגנציה, ועדיין הרבה יותר חשוב מכל שאר העניינים, שהם רק סימנים של חוש מסוים ומשהו. לא שכל נטו. זאת אומרת, לא שכל קוגנטיבי, מה שנקרא, ובעצם בחסידות זה שכל, הוא באמת קוגנטיבי, הוא לא משהו אחר, לא אמושן. ברגע שזה אמושן, זה משהו אחר, זה התפעלות. ואם אתה מזהה התפעלות, זה לא נקרא שהשכל מתפעל. אבל מה עיקר הטעות? שכל מה שכתוב, אפילו ההתפעלות השכל, זה לא שאתה משכיל בהתפעלות. זה שני דברים שונים לגמרי. לכן אמרנו שיש מישהו שאהב בתוכנו, יש אחד החברים החשובים שהוא הכי מה שאוהב זה להבין רגש. זה לא סוג של זה, זה פשוט, זה ההובי שלו. זה תחום ההתעניינות, זה הכישרון שלו. שיש לו חוש ברגש, אז הוא באמת יכול להיות פרופסור למופת באמושנל אינטליג'נס. בגלל שיש לו חוש ברגש. אבל זה לא נקרא שהשכל מתפעל. וכל שכן זה לא נקרא שכל טהור. יכול להיות שתוך כדי שהוא מבין רגש הוא גם מתרגש. אבל זה לא נקרא emotional intelligence, משהו מתרגש. משהו מתרגש זה התפעלות של השכל שלו. מה שקוראים emotional intelligence זה רק היכולת שלו לחוש emotion, לחוש רגש או בעצמו או בזולת. טוב, עכשיו, מה רצינו מזה? שאם אותו סידיס היה לו IQ של 250 או 300, אז יוסף הצדיק, שלמד את כל 70 השפות בלילה אחד, אז איזה IQ היה לו? איזה IQ היה לשלמה המלך, שיהיה חכם מכל היפה? זה מאמר מוזכר, שה-IQ זה ודאי תופעה יהודית. עכשיו, מה זה עושה? מה הסוף? יכול להיות שגם מושן אנטלג'ן, זה גם יהודי, הכל זה יהודי בסופו של דבר. לא שהעיקר זה המוח, יכול להיות שהעיקר זה הלב. זה גם זה התפעלות. עכשיו, אחרי כל ההקדמות האלה, שזה הקדמות חשובות מאוד, אז נעבור בקיצור על המדרגות שמסביר במאמר. וצריך להבין טוב. ואנחנו נעשה את זה מלמטה למטה, לכן נתחיל מהסוף של המאמר, בגלל שהוא עולה במאמר מלמטה למעלה. הסוף שהוא מסביר שיסוד מקבלים את המוחים שלהם מהנהי של אבו. וגם זה לא 100% כתוב ברור, לכן אנחנו חייבים להגדיר את זה טוב. זה כתוב בכתפי אריזה. כתוב בכתפי אריזה שהנהי, מתור רק אומר נהי של אבא ואמא, הוא לא מבהיר לי שהוא מתכוון כאן שזה הנהי של אבא ואמא אילאים שנעשים מוחים דייסות. אבל לכאורה זה מה שהוא מתכוון, בגלל שזה מה שכתוב בכתפי אריזה. עכשיו, בכל אחד מהם, מיסוד שלו ולבחינה, אז הוא אומר שלוש תכונות של נהי שמקבלים, יסוד סבא מקבל מהנהי של אבא אילה, ותבונה מקבלת מהנהי של אמא אילה. עכשיו, נתחיל מיסוד סבא. אולי זה הכי טוב שתן לי את הספר ואני אקרא את המילים מתוך הספר. כן. ביסור סבא, הוא כותב שזה נהי, הוא לא כותב ששלוש התכונות לנצח עוד יסוד לפי הסדר. אבל אנחנו נניח שזה ככה. אז נאמר שהנצח, או השפעת הנצח של אבא הילה על ישראל סבא, זה, הוא קורא לזה כאן הביטוי, זה כוח הגילוי לעצמו. אבא ואמא הילאין הן תחות דקנה. כלומר שזה שכל, שזה לא בדיוק מודע. כל המושג של אבא ואמא הילאין, נלמד על זה במאמר הבא, בעזרת השם. אבל זה שאפשר לגלות שכל לעצמי, זה התכונה הראשונה של ישראל סבא. ונאמר שזה הוא מקבל מהנצח של אבא הילא. אחר כך התכונה, וזה אנחנו מגדירים כל דבר שמסביר כאן, היום שאנחנו רוצים כאן לסך הכל נגיע ל-16, כמו שאמרנו קודם, אז כל אחד זה סוג של שכל. זה תכונה אחרת, זה כוח שכלי. יש כוח בשכל לגלות בעצמך לצורך השכל. עכשיו עוד דבר כאן, זה לצורך הגילוי לעצמי של השכל בישראל סבא, זה בשביל שזה יעבור הלאה להשגה. השגה זה תמיד בבינה, או כאן זה בתבונה. אז זה גילוי לעצמי לצורך השגה. עכשיו, המהוד של ישראל סבא, זה מספר שניים, ההוד של ישראל סבא זה היכולת, הגילוי לצורך הזולת, גילוי השכל, של אבא הילא, ידוע שישראל, שכל מה שקשור לחוכמה, יש ביטוי שלא משתמש בחידוש, אבל הוא כותב את זה, הוא רק לא עושה מזה עניין בפני עצמו, כתוב בחסידות שכל אבא, כל חוכמה, שזה גם אבא הילא, וגם ישראל סבא, זה כוח ההמצאה. אז יש כלל גדול, במיוחד אצל הרבי הקודם, שמה זה חב"ד. שחוכמה זה כוח ההמצאה, ובינה זה כוח ההסברה. ודעת זה כוח ההתיישבות, היישוב, יישוב הדעת. לפעמים כוח ההתקשרות. עכשיו, כאן זה התכונה השנייה, שזה בא מה... הוד זה מקבל מהבינה של אבא הילא, זה הולך להוד, כאילו זה הולך יחסית לצד שמאל של ישראל סבא, וזה כוח להמציא ולגלות בשביל הזולת, וכדי לגלות בשביל הזולת צריך להמציא הסבר. שמה שיצא כאן, זה צריך מאוד ממש לדייק פה בלשון שלו, מה שיצא כאן, שכל משהו כאן, התכונה השנייה של ישראל סבא, ההסברים שזה יגיע, זה כמו שיש מכונת עיבוד, יש הרבה שלבים של עיבוד. שזה יגיע לתכונה, זה יעבור עוד עיבוד, שההסברים האלה ישתנו, וישוכללו. אבל יש המצאה ראשונה, כלומר ככה, באבא יש כוח, עצם הכוח לגלות שכל לעצמי. גם על מנה שאני גם אתפוס אותו, שאני אבין אותו, שאני אשיג אותו. אחר כך יש כוח לגלות שכל בשביל להסביר הלאה. עכשיו, בשביל לגלות שכל להסביר הלאה, אני גם כבר צריך להביש את השכל הזה, באיזה הסבר ראשוני, איזה, צריך להמציא, איזה כוח המצאה, איך אני הולך להסביר את השכל הזה. זה כוח שני בישראל סבא. אחר כך יש כוח שלישי, שזה הזכרנו את זה קודם, שזה לקחת נקודה של שכל ולמדוד אותו. מה שדיברנו על מדידה, על הזרת קודם. עכשיו, הכוח הגילוי לעצמי, אמרנו, הוא לא כותב, אמרנו שזה הנצח, הכוח הראשוני לגלות בשביל הזולת, תוך כדי המצאת הסבר ראשוני איך להסביר את זה, זה מצד אחרון. זה שיש כוח למדוד את הנקודה ולחלק אותו לחלקים מתאימים, מינון נכון בשביל להאכיל אותו, זה היסוד. כן. עכשיו, זה הנהי מאבא ישראל סבא. אחר כך יש, נעשה ככה, יש החבד, החגת והנהי של ישראל סבא בפני עצמו. החבד, שזה עצם השכל שגם של ישראל סבא וגם של תבונה, זה משהו כתב קודם, פרק שלם, שזה, הוא קורא לזה הטיית השכל. שיש בתוך השכל הטיה לחסד, כמו בית הלל, שיש הטיה לחסד, או הטיה לגבורה. וזה חלק מהשכל, זה בלי שום, הוא כותב שאין כאן שום התפעלות. שום כלום התפעלות, גם לא התפעלות של שכל. זה שהשכל מחייב חסד, כלומר שיש נטייה, הטיה, לחסד בשכל, זה תכונה, זה שכל נטו. כמובן, הוא מובן מאליו שאין לזה ולאימו של אינטליג'נס שום דבר משותף. בגלל שזה שכל. זה הטיית השכל לאיזו מידה. עכשיו, אם כבר, מה ההבדל בין הטיית השכל, שזה, היות שזה שכל טהור, לכן אנחנו אומרים שזה החבד של, זה המושכל של ישראל סבא. מה ההבדל בין הטיית השכל בישראל סבא לבין הטיית השכל בתבונה, ששניהם זה הטיית השכל, החבא שלהם. ההבדל, הוא מסביר כאן, זה מאיפה זה בא, האם זה בא מההתעמתות של החוכמה, או שזה בא מההשגה של הבינה. חוכמה ובינה כאן זה גם כן אבא ואמא אליי. בישראל סבא, הטיית השכל או לחסד או לדין, זה בא מההתעמתות שהדבר התעמת אצלו, כך וכך, לכן השכל נוטה לפסוק כך וכך, או לחסד או לגבורה, שזה כבר בישראל סבא. אבל ההתעמתות זה באבא, אבל ההטיה זה המוחים של ישראל סבא. ואם זה בא מכוח ההתעמתות, אז זה מצד ישראל סבא. אם אותו הדבר, כאילו הטיית השכל לחסד ולדין, אם זה בא מתוך השגת השכל, זה לא התעמתות, התעמתות זה ראייה, והשגה זה שמיעה. אם זה בא מהשגת השכל, ההטיה, זה החבד של תבונה. כך ממש הוא, אתה יודע. עכשיו, מה זה הדוגמה של התעמתות? זה הדוגמה המפורסמת של שתיק רב. מה שכותב כאן. עכשיו, אחר כך, יש חגת נהי, גם שכל אחד נעשה את שניהם ביחד, ואז נחזור לתבונה לנהי שלו. החגת נהי נטו שכל אחד מיסור סבא ותבונה זה התפעלות שכלית. זה לא הטיית השכל. זה מה שהשכל, יש התפעלות בשכל, לא בלב. מה ההבדל בין התפעלות בשכל ובין התפעלות בלב? התפעלות בשכל, הוא כותב זה בדקות. זו המילה שהוא משתמש. זה מאוד מאוד בדקות ההתפעלות בשכל. עכשיו, גם בשכל וגם בלב יש מה שנקרא למעלה מן החזה או למטה מן החזה. מה שלמעלה מן החזה זה מכוסה, מה שלמטה מן החזה זה גלוי. בנפש הכוונה, אם זה בדרך ממילא בלתי מורגש, או שזה כן מורגש. מה שלמעלה מהחזה זה לא מורגש. מה שלמעלה מהחזה זה כן מורגש. אז גם כאן וגם כאן, יש התפעלות לא מורגשת של השכל, ויש התפעלות מורגשת של הסבל. זה גם מצד ישראל סבא, גם מצד תפונה. עכשיו, מה ההבדל בין ישראל סבא ובין תפונה בהתפעלות? כאן יש ארבע מדרגות. ההבדל הוא, האם זה, אני קורא לזה התפעלות, או שאני קורא לזה דבקות. תאמינו עכשיו. שבתפונה, אני קורא לזה התפעלות הסכר, ובישראל סבא אני קורא לזה דבקות הספר. עכשיו זה נוגע למה שלמדו קודם בנועם בן המלך. ואותו צדיק שהוא בדבקות, לכן אמרנו שזה מצד ישראל סבא, מצד שמע ישראל, זה נקרא ישראל סבא. עכשיו גם כאן יש דבקות הספר ללא שום הרגש כלל וכלל, ויש גם התפעלות הספר ללא שום הרגש כלל וכלל. יש אותו הדבר עם איזה הרגש. מה ההרגש? ההרגש, היות שזה התפעלות מן השכל, אז ההרגש, הרגש זה תמיד בגלל שגם השכל שמוליד אותו הוא חיצוני לגבי השכל שמוליד את ההתפעלות ללא הרגש. והשכל שהוא יותר חיצוני, הוא מרשים אותי ביוקרו. זה כמו שדיברנו קודם, שיש אנשים שמאוד מתפעלים מחכמים. בגלל שזה משהו מיוחד, משהו יקר מכל יקר, יקרה היא מפנינים. עכשיו, התפעלות השכל עם תחושת יוקר השכל, זה הנהי. עכשיו, אם זה התפעלות השכל, זה לא השכל, זה לא שכל, זה ההתפעלות של השכל. אנחנו אומרים שאנחנו רוצים להגדיר דרגות של שכל, לא של התפעלות השכל. אז מה זה ההבדל? גם כאן וגם במדרגות הנמוכות. ההבדל הוא שכל התפעלות זה תוצאה משכל. כלומר שיש שכל פנימי שהוא מוליד גם בתוך השכל התפעלות מהשכל. בכל מקום שיש פעלות יש מאחורי, כסיבה להתפעלות יש שכל, שכל אמיתי, שכל נטו. אז בישראל סבא יש שכל פנימי שהוא מוליד דבקות המחשבה בלתי מולש. ויש שכל יותר חיצוני שהוא מוליד דבקות כן מורגשת, מה מורגש שם? יוקר, יוקר השכל. שזה בישראל סבא, מה אותו הדבר בתבונה? אותו הדבר, יש שכל פנימי של השגה, של בינה, שזה מוליד התפעלות בלתי מורגשת בתבונה. אנחנו קוראים לזה החגת. והנהי זה שכל שמוליד התפעלות מורגשת מיוקר השכל. זה אנחנו קוראים נהי עכשיו. כדי להשתים, אמרנו עכשיו 9 מדרגות. צריך להשתים 3 מדרגות של התבונה, הנהי של התבונה. מה שהתבונה מקבלת מהנהי של אימא, של אימא אילה. אז הוא אומר ככה, הוא אומר ש... עכשיו, קודם כל, איך להבהיר למה, איך כולם מסבירים תבונה? אמרנו שתבונה זו מילה מאוד חשובה, במיוחד בפרשת שבוע, את תבנית המשכן ואת תבנית כל קהילה וכן תעשו. התבנית קשור לתבונה. תבונה זה בן דבר, יש הרבה הרבה, תבונה זה מאוד מאוד חשוב. עצם הדבר שבבינה יש שתי מילים בלשון הקודש בתנ״ך, בינה ותבונה, זה בפני עצמו זה תופעה חשובה, הרי בחוכמה אין כזה. אין שתי מילים בשביל חוכמה, כמו שיש שתי מילים בשביל בינה. זה כבר אומר דורשו, כלומר שאומר שיחסית חוכמה זה משהו אחדותי, בבינה באמת יש שתי מילים זה שתי בחינות, הרי זה העיקר זה לשון, יש בינה ויש תבונה, בינה זה עם העילה ותבונה זה תבונה. אם אנחנו רוצים לעשות שני ייחודים, אז צריך לומר את המילה חוכמה פעמיים. כלומר שאם רוצים לייצג במילים של שכל את אבא ועם העילאים ויסות, אז מה זה? זה חוכמה בינה, חוכמה, תבונה. כמה זה שווה? הרביעייה הזאת. חוכמה בינה, חוכמה תבונה. שווה הוויה בריבוע. עכשיו, חוכמה בינה, חוכמה תבונה, זה בעצמו י' גבלתי, ככה אריזה אומר. אבא אילה, אמא אילה, ישראל סבא תבונה, יהיו כאבבקי. באמת, חוכמה בינה, חוכמה תבונה, שווה יהיו כאבבקי בריבוע. כלומר, שהערך הממוצע של כל מילה זה 13 בריבוע. סך הכל זה 26 בריבוע. זה כבר משהו נחמד. עכשיו, אז איך מסבירים בכל ספרי החסירות תבונה במילה אחת? בלי כל המאמר פה, את רבי לה את כולה. בינה, תבונה, זה כוח הקליטה. קליטה זה הקליטה. To integrate intelligence. זה... לא יודע אם זה עדיין אפלייד, אבל זה קליטה לקלוט, לקלוט את השכל. ככה לפיל המסביר, זה קליטה. עכשיו, גם כאן, אז הדבר הראשון שאומר, שזה כנראה מה שהתמונה מקבלת מהנצח של בינה אלה, זה הקליטה הפנימית. מה היא קולטת? היא קולטת את הנהי של אבא שבישראל סבא. וכמו שתמיד כתוב לגבי אבא ואמא, שהחסדים של אמא נעשים הגבורות. כלומר שהחסד של אמא תופס או מקבל, אפילו מתחלף, עם מה שנוגע לה מהצד של אבא. החסדים של אמא נעשים הגבורות של אבא, והגבורות של אבא נעשים החסדים של אמא, זה נקרא, זה הפירוש המקורי של אקליף ודופתאי. בכל אופן, מה שאמא קולטת את אבא, וגם באבא ואמא אילאין, נאמר, בעוד חשוב, רבי לא אומר שזה אברהם ושרה, מה שאמרנו קודם, ואברהם הוא זורק חיצים, כמו בלק המבריק על הסכר, ושרה תופסת אותה. והכוח לתפוס את החץ בתוך האוויר זה יותר שורש נעלה, כמו שדיברנו לפני שבוע מרב לויק, השורש אמא אלה יותר גבוה מהוויה. הכוח לתפוס את החץ באוויר. שזה לא יתעלם, שהברק לא יתעלם לתוך הלא מודע. עכשיו, כאן הוא כותב שהוא משתמש במילים תפסן, תפיסה וקליטה, אז תפיסה זה משהו חיצוני. אז זה לא כמו המינוח. פעם, אצל רב הלל, תפיסה זה, אמא אילאה זה תפיסה, ותפונה זה קליטה. אז קודם צריך לתפור שזה נס, וזה משהו ניסי. לתפוס ברק זה משהו ניסי. לקלוט זה פחות ניסי, זה יותר טבעי. זה כוח חשוב, זה לא נס. לכן היכולת לתפוס את הברק זה עם העילה, והכוח לקלוט אותו, לקלוט את השכל זה תבונה. כאן הוא מתכוון בפשט שתפיסה זה אתה תופס משהו לפני שאתה קולט אותו. כלומר שתפיסה זה משהו חיצוני לגבי. קליטה, כך הוא כותב כאן במאמר הזה. לכן תפיסה זה לא מדרגה בפני עצמו, זה רק הקדמה לקליטה. מה שהתפונה קולטת את אבא, זה ודאי בצד הימין שלה, זה הנצח שלה. אחר כך הוא אומר שהתפונה השנייה, שזה נעשים הוד, בגלל שזה מקביל לתפונה השנייה של... של, של, של ישראל סבא, זה שהיא לוקחת את ההסברים בשביל הזולת, והיא מאבדת אותם ומשנה אותם, ומוסיפה כל מיני נפח להסברים שהיא מקבלת מאבא, כולל שינוי, שזה הוורט העיקרי. כלומר שיש מי ש... אפשר לקרוא את זה לשנות, אבל מההמשך זה ברור שהכוונה של זה לשנות. גם מהקיצור. עוד הפעם, היא, אחרי שהיא קולטת, זה תבונה, אם אבא ואמא אלוהים זה אברהם ושרה, אז, אז רבי אלעזר כותב שישראל סבא ותפונה זה בעצם זה יצחק ורבקה. אז רבקה קודם היא קולטת את יצחק, ואחר כך היא משנה את ההסברים שלו, איך שהיא מבינה. זה הזיווג הכי אידיאלי, השווים בקומתה. אז היכולת לקחת את ההסברים ולשנות אותם בהתאם לצורך איך להשפיע למטה, זה התכונה השנייה של תפונה. ומה התכונה השלישית? שזה הכי יפה כאן, הכי חידוש, והכי שאפשר לדבר בין זה לבין emotional intelligence, זה הדבר השלישי שקודם בסוגריים. שזה שיש הרבה שחלים שזה לא ברור איזו מידה מתחייבת מהשכל. כלל גדול בתורה שאין שכל שבהיעלם לפנימיות אין שם מידה בפוטנציאל. היכולת לדעת בכל שכל, קודם לפני שנמשיך נאמר אותה, מאיפה זה, איך הוא לוקח את בכלל את הרעיון הזה. מן הסתם הוא לוקח את זה ממה שכתוב בחסידות, שיש שחדים שמולידים אהבה, יש שחדים שיש התפוננות בשביל אהבה ויש התפוננות בשביל יראה. סימן שיש שכל מיוחד בשביל אהבה ויש שכל בשביל יראה. עכשיו, מזה אפשר לעשות כלל גדול, שכל שכל בעולם יש איזו מידה שבא שבפוטנציאל להיוולד מתוך השכל הזה. עכשיו, לא כל אחד הוא מכיר, הוא יודע. אז הוא אומר שיש תכונה של תבונה, ואני אומר, זה היסוד. היסוד של תבונה זה סול המקווה, שקורה גם מתוגל בתוך המקווה בבוא. יסוד התבונה כאן זה היכולת, זה גם כן יכולת זיהוי לזהות בכל שכל את המידה שמתחייבת מהשכל. עכשיו, זה לכאורה הכי דומה להגדרה של emotional intelligence. אבל בכל אופן זה לא זה בכלל, למה? בגלל ששוב, ההגדרה של emotional intelligence זה לא לזהות מידות שעדיין לא קיימות במציאות. זה רק לנווט את דרכך בעולם בעולם הרגש. זה לשחות נכון בעולם שכולו מלא רגשות, בפועל, כל מיני רגשות. יש פה אנשים שאחד הוא אוהב, אחד שני הוא שונא. אז איך אני מסתדר איתה? איך אני צריך לדבר? יש פה שני אנשים בציבור, אחד אוהב להרוג ערבים, והשני שונא להרוג ערבים. אחד אומר שזה חילוש השם, השני אומר שזה חילול השם. אז מה, מה אני צריך לעשות כאן? זה, עכשיו, זה לא שכל, זה יותר, זה רגש. את האנשים יש להם רגש, יש רגש שיש אחד שהוא פסיפיסט, שיש אחד שהוא אקטיביסט. היכולת להתמודד, עוד פעם, בשביל זה צריך לגדול את שגדל את המוח. בשביל להתמודד עם הציבור, שכל אחד כשם שהם פרצופיהם דומים, אז אין דעותיהם שוות. צריך למצוא את המכנה המשותף, איך לשחות באמצע, ואיך לעשות שלום, עושה שלום במלומה. שזה על ידי ביטול, אז זה צריך חוש. אז זה באמת חוש חשוב מאוד, האימא שלו אינטלג'נס, זה שוב חוש. אבל זה הדוגמה, זה חוש באימושן, ברגע שהוא כבר קיים. אפילו לגבי עצמי, איך מגדירים אימא שלו אינטלג'נס? שאני מתרגש, אני מודע לזה. אז קודם כל, אני מבין, זה עוד כלל גדול שלא אמרנו קודם, שכל הסיפור הזה של emotional intelligence וכל שאר הסוגים של intelligence, זה הכל לפי היסודות שלהם, שהכל נגזר ותלוי במודעות עצמית. שזה עת הדת תוברה, זה חטא עת הדת תוברה. זה הכל שייך לצד השני. זה נקרא קודם כל להרגיש שאני כל הזמן יהיה מודע למה שאני חווה עכשיו, כמו יש מי שאוהב. עכשיו, אם אני מודע לרגשות של עצמי, שעכשיו אני באהבה, ושעכשיו אני בבירה, אז גם כן אני אוכל להיות מודע לרגשות של כולם, וממילא אני גם אוכל להסתדר, כאילו לזהות, להעריך, לנהל את כל הרגשות, כל עולם הרגשות. אבל כאן, גם הנקודה הזאת השלישית, זה לא זה בכלל. אם כי שזה הכי דומה, ביכולה. מה שזה אומר כאן, זה אומר שהיות שכל שכל, חלק מהשכל זה מידה מסוימת, אז אני, יש לי חוש להכיר את המידה המתחייבת מתוך השכל. ואני לא משתדל לחוות אותו במודעות עצמית, זה רק סוג שזה הכרה, זה שכל. שכל זה שכל, זה לא החוויה. זה איזה מידה אמורה לצאת, להיוודד מהשכל הזה. שזה באמת, זה שכל עם, שהוא ראשית חוש ברגש. זה כאן הדבר השלישי. אז אם כן, עכשיו יש לנו 12 מדרגות, תכונות, של ישראל סבו תכונה. עכשיו, לגבי ישראל זוטה, ויעקב, אשריהם זה התפעלות בלב. את כל הארבע מדרגות זה התפעלות בלב. שתי המדרגות העליונות בכל אחד מהם, סליחה, שתי המדרגות העליונות של כל הישראל סבא יחסית, זה התפעלות הלב בלתי מורגש. שישראל זוטה, סליחה, שישראל זוטה זה התפעלות בלב, לא מורגש, ואילו ביעקב זה כן מורגש. זה עץ החיים, זה עץ הדת. הדרגה העליונה בישראל זוטה, הוא קורא לזה התפעלות מעומק השכל. בהתפעלות השכל, זה היה התפעלות מיוקר השכל בלשון שלו. ושניהם זה קשור, אבל זה חשוב לדייק. יש התפעלות מעומק השכל, אבל זה, שוב, זה בלתי מורגש. ההתפעלות מיוקר השכל, שזה יותר גבוה, אבל זה היה בדרגה הנמוכה יותר גבוה, שזה כן מורגש. וכאן זה התפעלות מעומק השכל, שזה מביא למשל את רשב"י לקחון ולנשק מישהו, אז הביטוי כמו גחין רבשון ונשיק, שזה מה שמתפעל בליבו מעומק המושג, זה הציטוט מתוך הספר. זה המדרגה העליונה של ישראל זוטה. המדרגה היותר נמוכה זה אהבה, כאילו יש שכל, אתה מתפונן בשכל, השכל הזה הוא שייך למידת האהבה. באמת זה מעורר במקום, בלב, לא בשכל. בלב זה מעורר אהבה, אבל האהבה עדיין כלולה מכוסה ביסוד אימא, שזו ההתפוננות, ולכן אתה לא מרגיש במודע יש מי שאוהב. זו המדרגה הנמוכה של ישראל זוטה. עכשיו, אז אמרנו שזה התפעלות, אבל כל התפעלות באה משכל. מעומק המושג באה התפעלות מעומק המושג. מהשכל הפנימי באה התפעלות מהשכל הפנימי, שהשכל מכסה. זה ישראל סבא. ישראל זוטה. עכשיו, המדרגה הכי נמוכה זה יעקב, שזה כן עם מודעות עצמית, בשתי מדרגות. או בכללות זה מחיצוניות השכל, אבל זה שכל, שמה שזה מוליד אצלי אהבה מורגשת, שיש מי שאוהב, זה דרך צמצום שנקרא נקודת בחן. עוד פעם, אני מתבונן במשהו בשכל. לגבי השכל של ישראל זוטה זה חיצוני. והסימן שזה חיצוני, שכדי להוליד את הרגש שנגזר ממנו, הוא מצטמצם לנקודה, והנקודה הזאת נקראת הבחן, וזה מעורר את האהבה שלי, האהבה מוגשת, שיש מי שאוהב. יש משהו למטה מזה, שזה פסוק בתורה, פסוק שמובא בתניא כמה פעמים. לאהבת השם אלוקיך כי הוא חייך. לא שהשכל הוא שכל עמוק, מורכב, אני מצמצם אותו לנקודת בחן, וזה מוליד אצלי אהבה. זה אהבה קצת יותר גבוהה. יש אהבה שנודע לך תחילה רק מטעם קצר. לא מהתבוננות רחבה. כמו כי הוא חייך. השם זה החיים, כדאי לחיות, אני רוצה לחיות. והשם זה החיים שלי, ממילא יש לי משיכה ואהבה לשם, בגלל שהוא החיים שלי. זאת אומרת שזה כמו פסק הלכה. זו הדרגה הנמוכה של יעקב, שהמידה, האהבה מתעוררת מתוך טעם פשוט וקצר. שזה לא בחן של שום דבר. וטעם, יכול להיות שאחרי הרבה הרבה התבוננות, הגעתי לאיזה טעם. אבל מה שהלב שלי שומע, הוא לא מרגיש אפילו מרחוק מה שעומד מאחורי הטעם הזה, הוא רק מקבל את הטעם. בבחן, ככה משמע, גם צריך ללמוד את זה טוב, את המאמר. בבחן משמע שיש לי על כל פנים מרחוק את תחושת הרחבות של ההתבוננות שהיא הצטמצמה לתוך נקודת הבחן. אז יש הרבה יותר אור ההתבוננות שם, אבל זה עדיין מלמעלה, ולכן אני מרגיש את עצמי אוהב. אז אם כן, אלו שתי הבחינות שמסביר לגבי יעקב. למעלה מזה זה שתי מדרגות של אהבה לא מורגש, שזה עץ החיים של ישראל זוטה. אחר כך השש מדרגות של תבונה והשש מדרגות של ישראל סבא. כאשר הכי מעניין כאן זה הנהי של כל אחד מהם, שזה בעצם הפרק האחרון של המעם. עוד פעם בקיצור, בישראל סבא זה הכוח הגילוי לעצמו, כוח הגילוי לזולתו עם המצאת הסבר לישון ומדידת הנקודה. זה השלושת הדברים. לגבי תבונה, זה קליטת אבא, קליטת ישראל סבא, כוח הקליטה, ואחר כך לקחת את ההסבר בשביל הזולת ולפתח ולשנות, ובסוף היכולת לזהות בכל שכל את המידה המתחייבת מהשכל. ועד כאן זה המאמר המאוד מאוד יפה כאן, מאמר קצר יחסית, אבל כדאי מאוד לסדר. עכשיו יש לנו צ'ופר הערב, יש מישהו שהיה אמור להסביר את המפס, אחד שקיבל דולר מהרבי, שהדולר הזה זה היה שהרבי בירך מישהו לרפואה שלמה, אז מי שקיבל את זה כתב שזה הדולר הזה זה לרפואה שלמה. והדולר כמובן המקורי הוא לא משחרר. אבל אותו יהודי כאן שגר כאן בשכונה הזאת, כמה בתים מפה, אז הוא עושה כל מיני מתנות ועניינים וצילומים, אז הוא לקח את הדולר, צילם אותו עם הרפואה, והוא טוען שגם הצילום שלו זה גם סכולה לרפואה. והראיה שיש לו כמה סיפורי מופת, שהוא רצה לספר כאן, אבל הוא כבר הלך. אז יש לו כמה סיפורי מופת, שהדולר המצולם הזה עם הברכה, זה מסוגב, זה עושה, זה פועל ישועות בקרב הארץ.